קודם כל בוקר טוב, אני מצטער שאני כמעט צריך לומר ברכת שהחיינו, שאני מגיע לכאן כי עבר פרק זמן ארוך מדי שלא הייתי בישיבה, ואני מצטער להפריע באמצע שיעור כללי של ראש הישיבה, אבל אני חושב שהשיעור שלי יהיה מעין המשך של השיעור של ראש הישיבה. ומכיוון שמזמן לא הייתי פה ובשנה האחרונה אני מגיע פחות ממה שהייתי מגיע לפני כן, אז השיעור היום יהיה קצת הרחבה מעין שיעור השערה, ואנחנו גם נגיע למחוזות שמן הסתם לא דיברו בישיבה, ואנחנו מתחילים בסוגיה של קידושין מטעם ערב, תן מנה לפלוני ואתקדש אני לך מקודשת מדין ערב, ואנחנו נבדוק אם יש קשר ומה מידת הקשר בין ערב ממוני, קידושין מדין ערב, והמושג של כל ישראל ערבים זה בזה. משום שבש"ס אנחנו מוצאים ערבות ממונית שמשליך גם על אבן העזר. הדין של ערב מתחיל בחושן משפט, בדיני הלוואה, ומשם זה מגיע לאבן העזר בסוגיה שלנו בקידושין דף ח', ומשתלב עם אור החיים וירדיה עם המושג של כל ישראל ערבים זה בזה. אז אני בטוח קודם כל שלמדתם את הרשב"א ואת הריטב"א בסוגיה שלנו. כאשר אישה אומרת לאיש תן מנה לפלוני ואתקדש אני לך מקדשת מדין ערב, ערב אף על פי שלא הגיע דבר לידו הוא יכול להשתעבד, מכיוון שלפי בקשתו פלוני קיבל כסף, כך האישה אף על פי שכסף הקידושין לא הגיע אליה, מכיוון שפלוני קיבל כסף לפי בקשתה, היא יכולה להשתבד ולהתקדש לאיש. שלושה דרכים יש לכאורה בדברי רבותינו הראשונים איך אנחנו מפרשים דין ערב. הריטב"א, והריטב"א מפרש את הגמרא בסוף בבא בתרא, בבא בתרא ק"ג, והיא הנאה הערב משתבד, דהיינו הערב נהנה שפלוני סומך עליו, ולפי ההתחייבות שלו הוא מוכן להוציא את כספו ולסכן את כספו ולתת הלוואה לפלוני משום שאני ביקשתי. הערב נהנה בכך והוא משתבט תמורת הנאה שקיבל. במילים אחרות, זה לא מדויק לומר שהערב משתבט אף על פי שלא קיבל דבר. הוא כן קיבל דבר, הוא לא קיבל כסף, הכסף הוא עבר מן עמל ללויב, אבל גם הערב קיבל משהו, הוא קיבל הנאה, והנאה שווה כסף. את הכסף שלו עמל ונתן ללויב ולא לערב, אבל עצם העובדה שעמל והיה מוכן לסכן את כספו, להוציא את הכספו לפי בקשת הערב, הוא סומך על הערב, על האמינות שלו שבמקרה הצורך הוא ישלם, הערב נהנה, ותמורת ההנאה הוא משתעבד, כי הנאה שווה כסף. זה דרכו של הריטב"א. הרשב"א בסוגיה שלנו, לפי פשוטם של דברים סבור, הלווה הוא מעין שליח של הערב, וכשהוא מקבל את הכסף זה כאילו הערב קיבל את הכסף, ומעין שליחות יש כאן. אף על פי שהרשב"א לא אומר שליחות, אבל הרשב"א אומר שאין דין ערב אלא כאשר בר זכייה קיבל את הכסף, וההבנה המקובלת בדברי הרשב"א שהלויב הוא מעין שליח של הערב, וקבלת הרובה מתפרשת כקבלת הערב, ולכן הערב משתבט תמורת הכסף שהלויב קיבל כאילו בשליחותו. וכך גם כאשר אישה מקודשת מדין ערב, כאשר היא אומרת, תן מנה לפלוני, ואני מקדש לך, כאילו פלוני מקבל את המנה בשבילה, כאילו היא קיבלה, לא הנאה מופשטת מן העובדה שהרב מוכן לתת כסף לפלוני, אלא מהכסף שפלוני קיבל. הרשב"ם בבבא בתרא ק"ע, סגנון שלישי. ואני אומר לפי פשוטם של דברים, כי עוד מעט נהפוך את הקערה על פיה, אבל הרשב"ם אומר, כאילו המלווה הוא שליח של הרב לתת כסף ללווה. לא שהלווה מקבל בשליחותו של הערב, אלא כאילו המלווה נותן בשליחותו של הערב, משום שהקשר הישיר הוא בין הערב למלווה, והערב אומר למלווה, תן כסף לפלוני ואני משתבד, ואני משבד את עצמי לפרוע אם פלוני לא יפרע. והמלווה נותן את הכסף בשליחות הערב, וכאשר אדם אומר לפלוני, לך, תוציא את הכסף, הוא מתחייב לשלם לו, כי המלווה הוא השליח של הערב לתת כסף לפלוני. וכך גם כאשר אישה אומרת לאיש, תן מנה לפלוני ואני אתקדש לך, האיש הוא שליח שלה לתת כסף לפלוני. הנפקא מינה בין הרשב"א והריטב"א, כאשר אדם אומר, זרוק מנה לים ואני משתבד לך. והרי אתה מדבר על הסינריו הזאת, על התסריט הזה. המנה לא הולך למי שיכול לזכות, ולכן לפי הרשב"א אי אפשר לומר שפלוני זכה בשליחות הערב, כי הים לא זוכה בממון, ומי שקיבל את הכסף זה הים. זרוק מנה לים ואני אשתבד לך, או אני אתקדש לך לפי הריטב"א, זה מועיל. משום שפלוני שמח על הערב, מוכן היה לזרוק כסף לים לפי הבטחה שלו, והערב נהנה בכך והוא משתבד. אז אלה שלושת הדרכים הקלאסיות בדין של ערב. במנחת אשר, כשבאתי לכאן ראש הישיבה עמד כאן לפני מספר דקות עם מנחת אשר, אני רק ממשיך את מה שראש הישיבה התחיל, כך אני מקווה. הרמב״ם, פרקי, הלוך רחוף א' מאישס, כותב, הרי את מקודשת לי בהנאה זו שנתתי לפלוני מנה על פיך, היא מקודשת, ולשון הרמב״ם, במנה שנתתי לפלוני, ואיפה הלשון של הרמב״ם? הרי נהנית ברצונה שנעשה, ופלוני ונהנה פלוני בגללה. היא נהנית ברצונה שנעשה ונהנה פלוני בגללה. ריטב"א או רשב"א? מה אומר הרמב״ם? מצד אחד, מה שאומר כדברי הריטב"א, היא נהנית ברצונה שנעשה. היא נהנית בכך שהוא הוציא את הכסף לפי בקשתה. הרצון שלה התקיים. נהנה פלוני בגללה, זה כמו הרשב"א. זרוק מנה לים, הים לא נהנה בגללה, הים לא יכול להנות. אז איפה הרשב"א עומד בסוגיה זו של הרב? כמו הריטב"א, היא נהנית ברצונה שנעשתה. כמו הרשב"א, פלוני נהנה בגללה. אבל הרמב"ם לא מדבר על זכייתו של פלוני, אלא על הנאתו של פלוני, ולא על זכייתו של פלוני, שזה יותר הדרך של הרשב"א. ולכן אני חושב שהרמב"ם יש לו דרך ייחודית, שלא דומה לשלושת הדרכים שאמרתי מקודם. ולפי הרמב"ם, כאשר אדם משתבד תמורת כסף, כאשר אישה מתקדשת תמורת כסף, לא בהכרח שהיא צריכה לקנות את הכסף בדרכי הקניין. ומה שמאפשר לה להתקדש תמורת כסף, מה שמאפשר לאדם להשתבד תמורת כסף, זה לא הקניין, זה לא הבעלות, אלא השימוש בכסף. ואני הבאתי את הריטב"א לקמן בדף יוד ת'. אדם יכול לומר לביתו הקטנה, צאי וקבלי קידושייך. אדם אומר לביתו שהיא קטנה והיא לא ברת שחייה, היא לא יכולה לשחות, אין לה דעת. אבל הוא אמר לה, צאי דקה וקידושייך, פלוני רוצה לקדש אותך, תלכי לבית שלו, הוא ייתן לך כסף. בקידושין חלים, שואל הריטבו, שואלים התוספות, שואלים כל הראשונים, אבל היא לא זכתה בכסף. אומר הריטבו, מדובר בכאילו, אב אומר לביתו, צאי וקבלי קידושייך, ופלוני מאכיל אותה, והיא אוכלת משלו. מה הפתרון שהריטבו מציע? אבל עדיין היא לא יכולה לקנות, ולא חשוב מה היא עושה, מה כסף, היא לא ברת קניין, היא לא יכולה לקנות. בדרך שאני מבין את הריטבו, אם אדם יכול להשתבד תמורת קניין, קל וחומש הוא יכול להשתבד כאשר הוא אכל את הכסף והנהנה ממנו הנאה אולטימטיבית. בשביל מה אנשים יש להם כסף אם לא לחלות את הכסף להנאתם? וכאשר אדם מחלה כסף להנאתו, הוא יכול להשתבד תמורת הכסף, וזה גם אם הוא לא קנה. כי הקניין בסופו של דבר איננו אלא הכשר הנאה. אנשים צוברים הון כדי להנות מההון. ולכן כאשר אדם מחלה כסף להנאתו, זה לא הגדולה שבקניינים, אלא זה במקום קניין, וזה עדיף מקניין, ולא צריך לקנות כדי להשתבד תמורת כסף שאדם קילה להנאתו. ולכן, למרות שהיא קטנה והיא לא יכולה לקנות כסף, אבל אם היא אכלה את הכסף, ומי שבא לקדש אותה נתן לה כסף לאכילתה, האב יכול לקדש את תמורת הכסף הזה. והרמב״ם סבור שדין ערב, כשאני אומר לפלוני תן מנה לאלמוני, אני השתמשתי בכסף שלו, לא קניתי את הכסף אבל השתמשתי בכסף שלו. איך השתמשתי בכסף שלו? רצוני נעשה ופלוני נהנה בגללי. כשאני אומר לו תן מתנה לפלוני, כאילו אני נתתי מתנה לפלוני, ולכן עשיתי שימוש בכסף שלו, ותמורת השימוש שעשיתי בכסף שלו אני יכול להשתבד, אני יכולה להתקדש. כי הרמב״ם לא מעריך בלשונו סתם. מכל רבותינו הראשונים אנחנו רגילים לדקדק יותר בלשונות הרמב״ם מאשר בלשונות של שער הראשונים, והאריכות הזאת אומרת דרשני. הרמב״ם לא מכביר במילים, הרמב״ם כותב איך היא מתקדשת, ברצונה שנעשה ונהנה פלוני בגללה. אני ביקשתי שייתן כסף לפלוני, הוא עשה את רצוני ופלוני נהנה, כאילו אני לקחתי את הכסף הזה ונתתי לפלוני. ואם אני לקחתי כסף של פלוני ונתתי לאלמוני, גם אם לא קניתי את הכסף הזה אבל השתמשתי בו, ואני יכול להשתבד תמורת הכסף שהשתמשתי בו, וכך האישה מתקדשת. כך פירשתי במנחת אשר את דברי הרמב״ם. וכיוון דעתינה להכי, יכול להיות שכל יתר הראשונים, כל אחד בלשונו, אבל כל הנחלים הולכים אל הים. וכאשר הריטב"א אומר אני נהנה כי פלוני הוציא את הכסף לפי הבקשה שלי, אולי אין הכוונה להנאת הרצון, הרצון, שמחת הלב שפלוני החשיב אותי והוא היה מוכן להוציא את הכסף לפי בקשתי, אלא כאילו השתמשתי בכסף שלו כאשר פלוני הוציא את הכסף לפי בקשתי. המחלוקת הרשב"א והריטב"א הוא בדקות, והרבה פעמים אני נוטה לפרש את הדברים לא לפי היסודות הגדולים והגסים אלא לפי דקויות. המחלוקת של הרשב"א והריטב"א, כאשר אני אומר לאדם זרוק מנה לים ואני משתבד לך, כאשר אישה אומרת לאיש זרוק מנה לים ואני אתקדש לך, האם זה מתפרש כאובדן או כשימוש? הרשב"א אומר, כשאתה אומר לאדם לזרוק כסף לים, אי אפשר לקרוא לי, אי אפשר להגיד שהשתמשת בכסף. איבדת את הכסף. זה האופי של דיני נזיקין. כאשר אתה אומר לאדם, תזרוק את הכסף שלך. לפי הרשב"א זה לא מוגדר שאני נהניתי עם הכסף שלך, אלא כמעשה של תירוף. אני איבדתי את הכסף שלך כשביקשתי ממך לזרוק כסף לים. והריטב"א אומר, שימוש זה שימוש, ולא חשוב איזה שימוש. אם מכל סיבה שהיא, אתה ביקשת ממני לזרוק ממני לים, וכך עשיתי, כאילו אתה לקחת את הכסף שלי מרצוני, מרצונך, ואתה מתחייב לפצות אותי על כך, זה מה שרצית. ולכן זה נחשב, עשיתי שימוש בכסף שלי, ואתה יכול להשתבד. את יכולה להתקדש תמורת השימוש שעשית בכסף שלי, אבל הרשב"א סבור, זה לא נקרא שימוש, זה נקרא לאבד כסף ולא להשתמש בכסף. וזה הדקות שבמחלוקת הרשב"א והריטב"א, ואולי הרמב"ם הוא הפירוש שכל היתר התכוונו לו, כל אחד בדקות לשונו וסגנונו, כך נראה לי לכאורה בשורש הסוגיה הזו. ועכשיו אני מפליג למחוזות אחרים לגמרי, וכפי שאמרתי, מכיוון שאני לא מגיד שיעור קבוע בישיבה, אני חושב שלפעמים יש תועלת כשאני פשוט מעשיר קצת את הידיעות ואת המרחבים בשדה התורני. אז אנחנו מוצאים, כפי שאמרתי, ערב, דין ערב מתחיל בחושן משפט, וזה דין בדיני הלוואה. יש מלווה, יש לוי ויש ערב. ובדיני ערב יש שתי סוגי ערבים, גם במשפט המודרני. יש ערב סתם, ערב קלאסי, ערב בערבות מוגבלת, ויש ערב קבלן. בדיני ערב סתם, המלווה צריך קודם כל למצות הליכים נגד הלווה. ורק אם הוא לא מצליח לגבות את החוב שלו מנלווה, רק אז הוא רשאי לפנות אל הערב. וגם במשפט המודרני, כאשר המלווה פונה ללווה, תשלם את החייב לי כסף, הוא מסרב לשלם, הוא עדיין לא רשאי לפנות אל הערב, אלא אם כן תבע אותו בבית משפט. הוא הלך להוצאה לפועל והוא לא מצליח לגבות את כספו, רק אז הוא רשאי לפנות לערב. כך בחושן משפט קכ"ט, וכך גם במשפט המודרני. ערב קבלן, יש התניה מפורשת בין הערב למלווה, אתה יכול לפנות ישירות אליי. ואז המלווה יש לו שתי אופציות, והבחירה בידו. רוצה, הוא פונה לערב. רוצה, פונה באופן ישיר לקבלן. הפסק שלי, וזה פסק מחודש, וזה הלכה למעשה בבית הדין שלנו, זה לא קשור דווקא לסוגיה שלנו, אני חושב שבזמננו הדין הזה משתנה, וזה כוחו של המנהג. ובזמננו המלווה לא רשאי לפנות לקבלן, אלא אם כן קודם תבע את הלווה. בניגוד לערבות סתם, הוא לא צריך למצות הליכים כלפי הלווה. הוא לא צריך לתבוע אותו בבית דין או בבית משפט וללכת להוצאה לפועל, אבל הוא כן צריך קודם כל לתבוע את הערב. בחושן משפט, קכ"ט, י"ז, סעיף כ', יש ארבע סעיפים בדין הזה. בחושן משפט, כאשר מדובר בערב קבלן, המלווה בכלל לא צריך לפנות ללווה. הוא יכול לפנות לאיזה משני הגורמים שהוא ירצה. ולא צריך לתת דין וחשבון למה. הוא יכול לפנות באופן ישיר לקבלן או לערב. אני חושב שבערבות בזמננו, ענן סהדי, שערב, גם אם הוא קבלן, מצפה קודם כל, תבקש ממי שקיבל את הכסף. אני לא קיבלתי את הכסף. זה המנהל, זה השכל הישר, וכך אני פוסק. אבל בכל אופן, שני דינים יש בערב. ערב סתם וערב קבלן. אז אמרתי שעורב מתחיל בחושן משפט, נודד לאבן העזר, ובאמצע דרך הוא פוגש את הערב השני שבא מאורחיים וירדיה. כל ישראל עריבים זה בזה. סנהדרין דף כ"ז, מסכת שבועות, לא שביעית, כי בהברה חסידית זה אותו דבר, שביס, מסכת שבועות, למתת, וסנדן חב זיים. למדו חזל, וקשלו איש באחיו, וקשלו איש באבון אחיו. כל ישראל עריבים זה בזה. ומי שיש בידו למחות בעוברי עבירה ואיננו מוחה, גם הוא נושא באבון, וגם הוא יענש. כך דרשו חזר את הפסוק, וקשלו איש באחיו. צריך להדגיש, כאשר חזר אומרים יש בידו למחות, אין הכוונה במחאות רחוב, אלא יש בידו למנוע מפלוני לעבור עבירה. אם יש בידו למנוע, והוא לא טרח לנסות למנוע את עבירה, גם הוא נושא באחריות, זה ערבות. אז ערבות פעמיים בשעס מופיע בקונוטציה שלילית. אתה צפוי לעונש אם לא השתדלת למנוע עבירה. לכן אמרתי יורדיה, ואנחנו מגיעים לאור החיים, וזה הפן החיובי של ערבות במצוות. אף על פי שיצא אדם כבר ידי חובתו, הוא יכול להוציא אחרים. אז כלל גדול בדיני מצוות עשה. מדובר במצוות עשה שבדיבור, קידוש הבדולה, ברכת המזון, תפילה, קריאת שמה, ברכת התורה, כל המצוות שבהם אדם יכול להוציא אחרים ידי חובתן. ואף על פי שאדם כבר יצא ידי חובתו, אני כבר עשיתי קידוש, אני יכול לחזור ולעשות קידוש, להוציא את מי שעדיין לא עשה. וזה מצוי מאוד דווקא בקידוש, יותר מאשר בשאר המצוות. אדם מתפלל בבית הכנסת, בבית הכנסת יש קידוש, הוא עשה בו לפי הגופן, הוא אכל קוגל, הוא אכל עוגה, הוא מגיע הביתה וחוזר ועושה קידוש להוציא את אשתו והילדים אשר בבית, אבל אתה כבר יצאת. אבל פי שיצא, הוא יכול עדיין להוציא אחרים ידי חובתן, וזה גמור בראשון החופטס ובעוד מקומות בשס. מסבירים הראשונים איך אני יכול להוציא אחרים אפילו פי שאני כבר יצאתי, משום שכל ישראל עריבים זה בזה, ואם הוא לא יוצא אני מסווה לעזור לו. כשם שאני נענש אם לא מנעתי חטא, אני מקבל שכר ואני מסווה לעזור לאחרים לקיים את מצוותיהם. ולכן אם הוא מחויב, החיוב שלו רובץ גם עליי, ואני כבר יצאתי. אבל אם הוא לא יצא, זה כאילו אני לא יצאתי, ולכן אני יכול לחזור לקיים את המצווה בשבילו. וזה הדין אף על פי שיצא מוציא. אז הערבות במצוות יש לו פן חיובי ופן שלילי. פן של קום ועשה ופן של שבע אל תעשה. כולנו מסובים לעזור איש לרעהו בקיום המצוות. ויש משנה במקס דפי, על פי שניים עידם או שלושה עידם יום הסמס, שלושה עידם העידו והתברר שהעידו עדות שקר, כולם ננשים. השלישי יכול לומר, מה שאני עשיתי לא מלא ולא מוריד, כבר שני עידם העידו בפניי, הוא ננש בדיוק כמו שני הראשונים. נתפל לעוברי עבירה כעובר עבירה, והמשנה אומרת קל וחומר, מי שנתפל לעושה מצווה יקבל שכר כעושה מצווה. ואלה שני הפנים של ערבות, לא ערבות ממונית של חוש המשפט אבן העזר, אלא ערבות במצוות. פלוני לא יצא כאילו אני לא יצאתי, ואני מסווה לעזור לו, ולכן אני כבר בירכתי ברכת המזון, אני יכול לעזור ולברך להוציא אותו, כי החובה שרובץ רובצת עליו כאילו רובצת גם עליי. ומאידך, כשפלוני עובר עבירה והיה בידי למנוע זאת ולא טרחתי למנוע, אני נענש. אז ערבות לפעמים גורמת לי עונש, ולפעמים היא תביא לי שכר במצוות או בעבירות. האם יש קשר בין שני דיני ערבות, הממונית והמוסרית? שתי מקורות יש לנו בדברי רבותינו הראשונים שקושרים קשר בין השניים, אף על פי שלכאורה מה קשר יש ביניהם. הריטבו, ראש השנה חפטס עומד עליו, כל ברכות המצוות, אני מצטט את הריטבו מתוך דברים שכתבתי, ואני אשמח לשלוח את המאמר הזה לישיבה, אם התלמידים ירצו ללמוד אותו בעיון מתוך הכתב, כי אני חושב שזה עדיין לא נתפס בספרים שלי, בוודאי לא בשלמות. כותב הריטב"א ראשון החופטס, אף על פי שיצא מוציא, כל ברכות המצווה, אף על פי שיצא מוציא, שאף על פי שהמצווה, המצוות מוטלות על כל אחד. הרי כל ישראל ערבים זה לזה, וכולם כגוף אחד. כולם כגוף אחד, וכערב הפורע חוב חברו. כמו שערב פורע את החוב של הלויבה, כך כל ישראל כגוף אחד, ואני מקיים את המצווה שלו, כערב הפורע חוב של חברו. אז הריטב"א רואה קשר בין ערב שפורע חוב חברו לדין, אף על פי שיצא אדם הוא מוציא אחרים ידי חובתן. ומה המפגש? מה הצד השווה, המכנה המשותף? כל ישראל כגוף אחד, וכמו שערב פורע את החוב של הלויבה, כך אף על פי שיוצא מוציא. המשוואה הזאת לא לגמרי דומה, ומי יכול לעזור לי לומר, זה לא לגמרי אותו דבר, כי אדם לא יכול לקיים את מצוות זולתו, הוא יכול לעזור לזולת לקיים את מצוותו, אבל אין כזה דבר שאני פורע את החוב שלו. בממון הערב פורע את החוב של הלווה במקומו, אם הלווה לא פרע, הערב פורע. אם פלוני לא מניח תפילין, לא יעזור לו שאני כן מניח. אם פלוני לא קרא קריאת שמע, לא יעזור לו שאני אקרא עוד פעם בשבילו. אני יכול לקרוא, והוא יוצא ידי חוותו ומדין שומע כעונה. אז בערבות של מצוות, אני מצווה לעזור לו לקיים את מצוותו, אבל בסופו של דבר, הוא זה שצריך לקיים את המצווה, ואני מצווה לעזור לו. ערב הפורע חוב של הלווה, לא הסדרתי לו לפרוע, אני פרעתי במקומו. אז אבל בשריפו גוזר איזשהו גזרה שווה דמיון בין השניים, אבל זה לא בדיוק דומה. במצוות אין כזה דבר שאם הוא לא קיים, אני קיימתי בשבילו. בערבות ממונית זה תמיד ככה זה עובד, הערב משלם במקום הלווה, וכאשר הערב פרה, הלווה פטור מלשלם את החוב, כי הערב כבר שילם במקומו. אז זה לא בדיוק דומה. מקור שני, זה מגד משנה פרק חופי ממל ובלויבש, שמסביר דין של הרמב״ם בערבות ממונית שאין לו שום מקור בשס. אומר הרמב״ם, יש ערבות לערבות, ערבות כפולה ומכופרת. ראובן מלווה כסף לשמעון, ולוי מבטיח לראובן, אם שמעון לא ישלם אני אשלם. ראובן לא מסתפק בכך, הוא לא כל כך סומך על לוי. בא יהודה, ויהודה אומר, אני לא ערב בעד שמעון, כי אני לא מכיר את שמעון, אין לי עניין לעזור לו, אבל אני ערב בעד לוי. דהיינו, לוי ערב בעד שמעון לשלם לראובן. יהודה בא ויהודה אמר, לא מכיר את שמעון, לא מעניין לעזור לו, אבל לוי קיבל ערבות, אני ערב בעד לוי. אף על פי שלוי לא קיבל דבר, שמעון הוא זה שקיבל, אבל לוי השתאבד, ויהודה יכול להשתאבד לשלם את השיעבוד שלוי קיבל על עצמו. יש ערבות לערבות. הדין הזה לא שום מקור בחז"ל, מניין הרמב״ם לקח את זה? אומר המגיד משנה, סויטה למדת. מה כתוב שם? הסוגיה במסכת סויטה עוסקת בברכות ובקללות של הר גריזים והר עיבל, ויש שם חשבונות מוגזמים של בריתות שכל אחד בבני ישראל קיבל על עצמו, מאות בריתות. והגמרא אומרת יש רק תרי"ג מצוות, אז איך יכול להיות כל כך הרבה בריתות? והגמרא אומרת ערב וערב, כל אחד בני ישראל הוא ערב בעד חברו, וכל אחד בני ישראל גם ערב בעד כל הערבים. דהיינו, פלוני עבר עבירה, אלמוני לא מחה בו, פלמוני לא מחה באלמוני, למה אתה לא מוחה בפלוני? ויש ערבות לערבות. הסוגיה במסכת סויטה עוסקת במצוות ועבירות, והרמב״ם משם למד גם לערבות ממונית, שיש ערב לערב. כך אומר המגיד משנה. אז לפי המגיד משנה, הרמב״ם לומד דין בערבות ממונית מדין של כל ישראל עריבים זה בזה. ועדיין אני אומר שהדמיון הוא רק דמיון כללי, דמיון מופשט, אבל זה ודאי לא אותו דבר. זה לא אותו גדר כפי שסברתי מקודם, כי בערבות הממונית הערב משלם במקום הלויב. לא כך במצוות. במצוות אני אחראי בעד חבריי שיקמו את המצוות, שימנו מעבירות, ולכן אני צריך לעשות כמיטב יכולתי. הוכיח תוכיח את עמיתך, תדבר, תשכנע, תעזור, תמנע עבירה ותעזור לאנשים לקיים את מצוותיהם. אבל אני לא אמור לקיים מצוות במקומם, אני לא יכול לקיים מצוות במקומם, וזה לא בדיוק אותו דבר. אז עכשיו אני שואל שאלה מעניינת, וגדולי הלמדנים עסקו בשאלה הזו. אתם ודאי מכירים את מקצת השמות. המהרית, מהרית היה מגדולי הפוסקים לפני 500 שנה. התומים, רבי יוני סנאיבישץ, בעל הנתיבות, בעל חקרי לב, שהיה מגדולי הפוסקים הספרדים. אבל תכף תחייכו כאשר אני אצטט את המקורות. כל בני הישיבות בעולם לומדים את תורתו של המשנה למלך על הרמב״ם. בוודאי לא פעם למדתם את תורתו. יש דרוש של המשנה למלך, לא בדיוק למדנות, בפרק חופי מלכס מלווה ולויבה. ומשנה למלך מביא מדרש. כאשר הקדוש ברוך הוא בא לתת תורה לישראל, וזה פרשת יתרו שאנחנו קוראים בפרשת השבוע, שאל הקדוש ברוך הוא, מי ערב לכם? מי ערב לכם שתקיימו את מצוותיי? ובני ישראל אמרו, הבנים שלנו ערבים לנו. ולכן לפעמים כאשר אדם חוטא, גם הבנים כואבים את הכאב ומשלמים את המחיר, כי בני ישראל אמרו, הבנים שלנו ערבים לנו. שואל המשנה למלך, המל ולא רשאי לפנות לערב, אלא אם אין בידו לגבות את שלו מן הלווה. אבל הקודש ברוך הוא תמיד יש בידו לגבות מכל אחד. אז מה התוקף יש בערבות הזאת? למה שהבנים ישלמו את המחיר כי הם ערבים? ולמה שהאבות לא יקבלו על הראש? הקודש ברוך הוא אין בידו מעצור להניש את כל מי שהוא רוצה. ומכיוון שבערבות אמר ולא יכול לפנות אל הערב, אלא אם כן קודם כל הוא ניסה, הוא ניסה לגבות מן אלוהיו ולא הצליח, אז מה התוקף יש בערבות הזאת? אומר למשנה המלך, אומר למשנה המלך, הערבות בינינו ובין הקדוש ברוך הוא זה עורף קבלן, והקבלן יכול להחליט ממי הוא רוצה לגבות, מן הערב או מן הלווה, וזה זכותו, זה הבחירה שלו. אז כשבני ישראל אמרו, בנינו ערבים לנו, זה עורב קבלן. דרוש יפה, שגם מבוסס על המשוואה של ערבות במצוות לערבות ממונית. וערבות במצוות זה כמו אור קבלן ולא כמו ערב סתם. מה הדין? אדם עבר עבירות רבות, יש לו חבר טוב שלא משתדל כלל להוכיח אותו, למנוע ממנו, להטיף לו מוסר, לא היה אכפת לו שיש לו חבר שעובר עבירות רבות או חלילה בתוך המשפחה. אז גם מי שלא מחה צפוי לעונש. העבריין חזר בתשובה, האם גם הערב שלא מחה בו צריך לחזור בתשובה? שאלה מעניינת. אם אין לו ואין ערב, מה קורה כאשר המלווה מחה את החוב ללא עבר? הוא אמר, אני מוכר לך מחילה גמורה. אחר כך הוא פונה לערב. הערב אומר, רק רגע, אם אכלת לא, אז גם אני יצאתי מהתמונה. זה כלל פשוט, אם אין הלווה, אין ערב. הערב חייב לשלם כל עוד הלווה חייב לשלם. אבל אם אמר במחל הלווה, הוא לא יכול אחר כך לבוא לערב, תשלם. מה פתאום שאני אשלם? אתה מחלת, אין חוב. כשאין חוב, אני פטור לשלם, אין לי מה לשלם, אם אכלת את החוב. אז מה קורה כאשר החוט חזרה בתשובה? והקדוש ברוך הוא מחל לו. הקדוש ברוך הוא אחר כך יבוא לערב ולומר, אתה מקבל על הראש כי לא מחית. הערב יאמר, רק רגע, מחלת ללא עבר, אז מה אתה רוצה ממני עכשיו? אז אם החוטה חזרה בתשובה, האם גם הערב צריך לחזור בתשובה או שמה? אם ערבות במצוות דומה לערבות ממונית, אם אמר במחל ללווה, אז הוא לא זכה אחר כך לבוא לערב. אז מי שלא מחה לא צריך לעזור בתשובה, די בכך שאחותה חזר בתשובה. כך סבור המהרית. התומים אומר, לא, זה לא כמו בממון. בממון, אם מחלת את החוב, אתה לא יכול לצבור מן ערב, אבל כאן זה שונה. כשהוא לא מחה, הוא עבר עבירה. אם הוא עבר עבירה, הוא צפוי לעונש, אם הוא לא יחזור בתשובה, כך סבור התומים. בא נתיבות, והכי כללי, ואומרים רק רגע, בואו נעשה פשרה בין שני הניצים האלה. אם הוא חוזר בתשובה מאהבה, וכל הזדנות נעלמו והפכו לזכויות, אין חוב. אז הערב לא צריך לשלם, אז הערב שלא מחה לא צריך לחזור בתשובה. אם הוא חזר בתשובה מיראה, והזדונות נהפכו לשגגות, אבל עדיין העבירה עומדת בעינה, זה לא מזה, זה שויגי. הרמב״ם כותב בהלכה ראשונה בהלכת תשובה, כל המצוות שבתורה אדם עבר על אחד מהם, בין בשויגי, בין במזה, הוא צריך לחזור בתשובה. ולכן אם התשובה של החוטא זה תשובה מיראה, עדיין גם הערב שלא מחה בו צריך לחזור בתשובה, וזה באין פשרה. ויכוח מעניין. אז תשאלו אותי, איפה זה בתומים? גם אם למדנו את כל התומים על חושב משפט, זה לא כתוב שם, וגם בנסילס על חושב משפט לא מצאנו. אז כל אחד מגדולי עולם האלה יש לו גם ספרי דרוש. המערית יש לו ספר צופנת פניח על פרשיות התורה בדרך דרוש, מרית מופיע בפרשת הזינו. התומים, אתם מכירים את הספר יערות דבש, זה דרושים של הטוב של הרבי יוני סנאיבשס. חלק הרב דרוש יוד א', הנסיבס בספר אמת ליעקב, ספר על התורה. חקרי לב, יש לו ספר דרשות בשם מערכי לב בדרוש עין. אז כן, זה ויכוח בין גדולי הגדולים, המרית והתומם והנסיבס והחיק ללב, אבל לא בספרים הנ"ל, אלא בספרים האחרים, בפן האחר של תורתם. אבל סוגיה מרתקת, וגם השאלה הזו נוגעת ונושקת לשאלה, האם יש דמיון בין הערבות הממונית והערבות במצוות, שלמדו חזן מן הפסוק וכשלו איש באחיו, כל ישראל עריבים זה בזה, וכל אחד צריך להשתדל כמיטב יכולתו למנוע חטא ופשע ולעזור איש לרעהו לקיים את מצוותיהם ולהתקרב על הקדוש ברוך הוא. באיזו מידה שני הסוגיות אלה הם שני צדדים של מטבע אחד, או שמה שתי מטבעות שונות של אותה מדינה, שתי מטבעות שונות של אותה currency, של אותו הליך חוקי. כולם מרואה אחד ניתנו, שניהם כתובים בשולחן אורך לרוחבה ולאורכה, אבל אין דמיון מהותי. יש דמיון מסוים, כפי שהריטב"א כותב, כל ישראל כגוף אחד, וכשם שהערב פורע את כובעו של הלווה, כך אדם אמור לדאוג לחברו. אבל ביסוד הדברים נראה לי שהם לא דין אחד בכלל, ומדובר בשני מושגים שונים. אז הערבות של חוש המשפט נכנסת לאבן העזר, אבל היא לא הולכת כל כך רחוק, לא לחיים ויורדיה, והם נרגשים באמצע הדרך ומתחבקים זה עם זה, אבל כל אחד נשאר במקומו. ערבות במצוות ועבירות לחוד, וערבות של ממון ושל קידושים לחוד.
למה שלא לומר שיש לו יסוד, שמצד המהות יש לו קשר בין במיקרו אתה לא יכול שאני ערבות יכול באופן הזה אני אקפרה את החוב של כל אחד בחוב, כי
אותו דבר במילים אחרות יש קשר מסוים, אבל קשר מסוים אנחנו בוחרים ממילים אחרות, אבל הכוונה זה אותו כוונה, והקשר הוא ערבות ההדדית. ערבות ההדדית שכל אחד לא חי בעולמו שלו, אלא הערבות במצוות נכפתה עלינו. הערבות בחוש המשפט ואבן העזר היא תמיד רצונית, זה רק כאשר אדם מתנדב ואומר אני ערב להלוואתו של פלוני. הערבות במצוות זה לא בחירה. אז אף על פי שהמדרש שהמשנה למלך מצטט, קודש ברוך הוא שאל את בני ישראל מי ערב לכם, והם אמרו הבנים, זה רצוני כמו כפה עליהם הר כגיגית, בערך אותו דבר. אז ערבות במצוות היא לא מתוך בחירה, אלא זה הדין, זה הדין, מה שאין כן הערבות הממונית. אז היום התחלנו את הסוגיה בסוגיה שלנו, רשב"א, ריטב"א, רשב"ם ורמב"ם, איך ערבות עובדת גם בקידושין וגם בחוש המשפט, והרחבנו את היריעה לפן השני של ערבות של כל ישראל ערבים זה בזה. אלה דברינו היום. אני שמח שוב לראות בית מדרש גדול עם פנים צמאות לתורה, ואני מקווה שאני אגיע יותר ממה שהגעתי בתקופה האחרונה.